והוא בדרך כלל מה שהוא מביא זה חידושי הערים, זה נקרא סבא שלו, אחד אולי האדמו"ר הראשון או מהאדמו"רים הראשונים של גור. אז בכל אופן מה שהוא מצטט בדרך כלל זה מסבא שלו, יגיד בעניין הבהירות. אז מה זה עניין הבהירות? אולי אנחנו קצת נקרא מהפסוקים, פרשת תולדות. כן, הפרשה שלנו היא פרשת תולדות, בעיקרה היא מדברת ביצחק אבינו, זה מרכז הפרשה יצחק, מתוך כך גם הברכות שלו ליעקב, אבל בכל אופן מרכז הפרשה יצחק, אלה תולדות אברהם הוליד את יצחק, אז זה מרכז הפרשה, ובהמשך הפרשה מדובר על הבארות שחפרו, בכל הבארות שחפרו עבדי אביו מאברהם, אביו סיתמו פלישתים וימנעו מפר, הפלישתים סתמו את הבארות, ויצחק חופר שוב את הבארות, וכשמות שקל להם אביו, וינצאו באר מים והריבו, ויקרא באר עסק, כי התעסקו עמו. כן, אז כל הבארות אשר עברו מאברהם אביו, ויסתמו פלישתים, ויקרא להם שמות, כמו שאבא שלו קרא להם, ואז מה השמות, אז זה מובא בהמשך, כי התעסקו עמו, באר אחרת והריבו, ויקרא שמה שקנה, אז בכל אופן, משמע שרוב הבארות היו בשמות שקרא להם אבא שלו, אחרי זה השמות שיצחק, ועבדיו קראו להם, כן? בגלל בארות מיוחדות כאלה שעליהם היה מריבה. אז בוא נראה, יגיד עניין הבארות שרפרו אבותינו, להסיר החיצוניות למצוא הערה הגנוזה. זאת אומרת, אנחנו מתנתקים מהפשט של בארות, כן, כמובן יש גם פשט פסוקים, בארות זה בארות, של מים, אבל בדרש הפסוקים אמרתי, כן, ברעיון שרוצה השפת אמת לבטא פה ולהביא את הפסוקים גם אלינו, אז הבארות הם לחפור בתוכנו פנימה. לא בארות דווקא לחפור בחוץ, אלא לחפור בפנים. מה הכוונה לחפור בפנים? אנחנו חופרים בתוכנו פנימה על מנת מה? למצוא את הערת השם, את דבר השם שמונח בתוכנו פנימה. זה לחפור בארות. כן? חפור בארות של הפרשה בדרך הדרש או בדרך הרעיונית שלומד השפת אמת, זה לא רק לחפור בארות למצוא מים כפשוטו, אלא לחפור בתוכנו. אנחנו חופרים בתוכנו על מנת למצוא מים, מים פירוש את עולמנו הרוחני בתוכנו פנימה. בסדר שזה עניין הבארות. למצוא הערה הגנוזה שבכל מקום יש נקודה פנימית. ברחובות ובחינת שבת קודש, אז עכשיו אנחנו נלך להרחיב בנקודה הזאת. ואת אז יש בארות של אברהם שיצחק חופר, אבל יש בארות מסוימות שהוא קורא להן גם בשמות. בכל אופן, הבארות האלה שאברהם קורא להן, יצחק עבדיו קורא להן בשמות, הם מיוחדים. תכף נראה במה הם מיוחדים. על כל פנים, בארות מבחינתנו, שוב אני חוזר ואומר, זה לחפור בתוכנו פנימה. אנחנו עמלים, מתאמצים, לחפור בארות כל החיים. כל החיים אנחנו חופרים באר, באר פירושו של דבר. יש לנו בארות, סתמו פלישתים, יש פה משהו סתום, יש פה משהו שמכסה על הופעה אלוקית, הופעת דבר השם. אנחנו חופרים חזק כדי למצוא את מה? את אלוקים. כדי למצוא את הקדוש ברוך הוא. כדי למצוא את הקדוש ברוך הוא, המונח איפה? בתוכנו, גנוז בתוכנו פנימה. בסדר? אז זה עניין הבארות, למצוא את מה שגנוז בתוכנו פנימה. ובימי המעשה, זה עצמו הבאר מה שמבטלין רצון עצמו ותאוות יצר הרע להכניע הכל להשם יתברך. ויש עלייה בשבת קודש אחר כך. אז בואו ננסה להסביר קצת. בימות החול אנחנו רבים. עם מי אנחנו רבים? עם עצמנו. בימות החול, בשביל לחפור את הבאר, בשביל למצוא את נקודת האור והפנים בתוכנו פנימה, אתה חייב בימות החול להתמודד. עסק, התעסקו עם שטנה, יש פה שנאה. יש פה בעולם הזה תנגודת אלינו שלא נצליח לחפור את הבאר. כן? אנחנו קמים בבוקר של יום רביעי, ואתה וכל אחת מכם מתמודדת עם באר סתומה. כן? כלומר, באר סתומה, הכוונה סתומה במובן הרוחני, אני מתכוון. כן? קשה לחפור את הבאר הזו. יש פה עסק, יש פה שטנה. כי יש משהו שמנגד חזק את החפירה הזו. ועם זה, בימות החול, אנחנו זקוקים, אנחנו צריכים להיאבק קשה, להיאבק חזק עם כל מה, עם כל מה שמתנגד חזק לחפירה הזאת. אז מה זה הרחובות, הבאר של רחובות? זה שבת קודש. שבת, אנחנו גם כן חופרים בתוכנו פנימה, אבל זה חפירה נחמדת. זה חפירה ידידותית.
זה הבאר שלא
נסתמה. יפה מאוד, נכון. כי הרחיב השם לנו, נכון מאוד. הבאר שלא נסתמה, נכון, הבאר של שבת, כנגד שבת רחובות, היא באר זורמת. כלומר, היא באר שאת חופרת, אבל החפירה זורמת. החפירה הולכת נהדר. החפירה הולכת טוב. כי באר כזאת היא באר שאנחנו יכולים לחוש חזק, איך אנחנו מוצאים אותה, ואיך אנחנו גם צריכים לחפור, אנחנו מעמיקים במשהו שלא מתנגד לנו. אדרבה, הוא זורם איתנו. האוכל זורם איתנו, אנחנו יכולים לאכול אפילו יותר. ואנחנו מרגישים עד רבה את הקדושה שבאכילה, וכיוצא בזה, האוכל, השינה, והשינה משובחת, כן? אז לא יודע אם בכל שבת אנחנו אוכלים ברבורים וסלב ודגים, אבל אוכלים יותר וישנים יותר ומתענגים על העולם הזה, אבל כל זה לא מפריע לנו לחפור פנימה בשבת ולמצוא מה? את הבאר הפנימית שלנו. כי בימות החול את נאבקת למצוא את הבאר. ימות החול זה זמן של מאבק. שבת היא זמן של להרחיב. כלומר להרחיב, לחפור, אבל ברוחב לב. במציאות שלא מתנגדת, במציאות אדרבה, שהיא פתוחה, שהיא זורמת. אז יש עלייה בשבת. בשבת עצמו הבאר למצוא השגות קדושות. כיוטיב סתמום פלישתים והשוב והחפור. בוודאי כן בחודש ישראל. מקודם נוצא לעצמו לעבודת שם בך די אהבה וחשק להתאבק בקדוש ברוך הוא, והוא בחינת אברהם אוהבי. אז בואו ננסה עכשיו להסביר גם לנקודה הזאת. קודם כל, כל אחד מאיתנו כשהוא נולד, אז הבארות שלנו בילדות ידידותיים לנו. נכון? זה כיף להיזכר בימי הילדות שלנו. טוב, למי שזה כיף, יש לפעמים גם שימי הילדות לא עולים יפה לזערנו, אבל בגדול, כן? ימי הילדות הם כיפים, כי לא היית צריכה להיאבק בימי הילדות בשביל לחפור את הבארות. למה לא? כי בימי הילדות הבארות הן בארות זורמים, טבעיים, כן? טבעיים. ילד לא נאבק ביצר הרע שלו, אלא הוא מוצא, לפעמים הוא עושה מעשים לא טובים, אז ההורים אומרים לו, בסך הכל הוא מוצא את הטוב מונח, את התמימות, את הטוב מונח בתוכו פנימה. ימי הילדות מקבילים באיזשהו מקום לאברהם אבינו. למה? כמו שאצל אברהם אבינו, קודם כל אברהם חופר בארות, וזה בחינת אהבה. אברהם זה בחינת אהבה, כמו בימי הילדות שלנו, אהבה להשם, אהבה לבריאות, תמימות, כן? זה, כך צריכות לראות באידיאל כמובן, כן? לפעמים עיכובים וזה, אבל באידיאל ימי הילדות, ככה הם צריכים להיראות. ימי הגן שלנו, ימי הבית ספר שלנו. אני אעשה לכם נוסטלגיה, אני מקווה, כן? נוסטלגיה טובה, כן? כשהיה לכם בובות ושיחקתם איתם וזה, אז שם היה לכם בחינת אהבה. הרגשתם איך השם, בעזרת השם כמובן, בעזרת השם כבר לא צריך להגיד, ואחורה, אבל נקווה שככה היה, לא יודע איזה ביטוי, לא מצאתי את הביטוי המתאים, נקווה שככה היה, ונקווה שככה יהיה לילדות שלכם, לילדים שלכם, אז מה מוצאים שם אהבה? מה זה הבחינת אהבה? זרימה עם החיים. אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא דרך הבחינה הזאת של אהבה, דרך הבחינה שהחיים זורמים. אפשר, זה הבארות שחפר אברהם. ראשית ימי עם ישראל, אהבה. לא להתאמץ למצוא את הבאר או את דבר השם, שמונח בתוך הבאר, בתוכנו פנימה, אלא זה בא בזרימה, בסדר? זה בא בטבעיות, זה מונח חזק איפה? בתוכנו פנימה. אז זה הבארות שחפר אברהם, שם חשים יותר את מה? את הזרימה הטבעית. את הזרימה הטבעית. אבל כל הבארות שחפר אברהם סתמום פלישתים. מי זה הפלישתים האלה? לפי שפת אמת, מי זה הפלישתים? היצר הרע, נכון מאוד, כן? הרוע שבעולם. פלישתים זה דוגמה... זה ביטוי, נגיד כך, לרוע, בדיוק כמו שאתה אומר, סתמום פלישתים זה הרוע שבעולם. סתמום פלישתים, ועכשיו אנחנו מרגישים פתאום סתומים. סליחה על הביטוי סתומים, הוא בדרך כלל ביטוי לא ראוי, בסדר? אז רק בהקשר של השיעור הזה סתומים הכוונה לבארות. או אלינו, מבחינת היצר הרע, בסדר? לא להקשרים שליליים אחרים, חס ושלום, רחמנא ליצלן. אז זה בסדר, אז נסכם, שבשיעור הזה המילה הזאת, כי אין לי מילה אחרת, אני מתנצל, בסדר? אז המילה שאנחנו סתומים, או הבארות שלנו סתומים, בהקשר שלנו, זה במובן שהיצר הרע, שותם לנו את דבר השם, בסדר? לא, 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 זאת הכוונה היחידה בלבד. על כל פנים, אז מבחינת הבארות, אנחנו, הבארות סתומים, אנחנו סותמים את, היצר הרע סותם אותם. פתאום יש איזו עתימות, ימי הנאורים כאלה, של החיים. יש פתאום איזו עתימות כזאת. אבל היית כזאת, היה כזה כיף בימי הילדות, לך עם עצמך, לאחרים איתך, פתאום את מסובכת כזאת, באה בת מצווה, באה אחרי, אפ, איפה הבאר, איפה הבפנים? יש הרבה שגעונות, הרבה יצר הרע, כן? זה כבר לא נחמד ללמד את זה כמו בכיתה א' או ב', זה כבר כיתה ז', ח', 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 מלחמה, מאבק שלך עם עצמך, מאבק של אחרים איתך, יש פה יצריות בעולם, יש פה מצב כזה של סתמום פלישתים. צריך מה לעשות? לחפור כאילו את הבארות מחדש. למה כאילו? כי לא באמת, זה לא שבאמת הבארות נסתמו לגמרי. כשנחפור, או זה אותם בארות שהיו בימי אברהם, רק יצחק לחלק מהן לפחות יקרא שמות חדשים, כי זה עסק, סתנה, זה מאבק עכשיו, בסדר? עכשיו זה בא דרך מאבק. יש פה עסק, יש פה סתנה, יש פה מאבק. זה לא כל כך זורם פשוט, חפירת הבארות כשאתה מגיע לימים יותר. טוב, תכף נראה איך חופרים בכלל את הבארות האלה, הוא ידבר על זה, איך בכלל מתגברים. על כל פנים, אז בואו נראה, הוא בחינת אברהם, ואחר כך נסתם על ידי אהבת הגשמיות, שמתערבים באדם. אהבות הגשמיות. והתיקון, או על ידי בחינת הצחק, והוא יראת שמיים. עכשיו אנחנו צריכים, הגיע בת מצווה, צריך יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? מצוות, כן? זה כבר לא יעזור, הרי לפני הבת מצווה לא חייבים במצוות. עכשיו, ספונטני, קיים מה שבא, בחינת אהבה. עכשיו חייבים מצוות, ולפעמים אפילו מצוות לא נעימות, לחוף את עצמנו, נכון? לכופף את קומתנו לפני הקדוש ברוך הוא. ימי הנערות הם כבר ימים שאנחנו זקוקים חזק ליראת שמיים. אז לא שבילדות לא צריך בכלל יראה, אבל הילדות הדומיננטי זה אהבה. לא שאין אהבה בימי הנערות, יש, אבל הדומיננטי לפעמים יהיה בהתחלה היראה. לקבל עלינו עול מלכות שמיים. כי אם לא תקבל עול מלכות שמיים, הגוף יסתום את היראת הרוחניות. אז צריך לעבוד על הגוף, צריך באיזה מקום לשעבד את הגוף. יש כבר דרישות מאיתנו, כן? לקום, להתפלל, לעשות ככה, לעשות אחרת. כבר העולם תובע מאיתנו, אנחנו צריכים לתבוע מעצמנו, כן? יש כאן יראה. מבחינת היראה היא בחינה, יש השם למעלה, יש אותנו למטה, ואנחנו זקוקים ליראה. זקוקים להגיד, אם לא נעשה טוב, לא יהיה טוב, כן? בחרת בחיים, תעשה טוב בשביל לבחור בחיים. וצריך להתמודד, וצריך מצוות בשביל לחנך אותנו לזה, תפילות, מצוות, להרגיל אותנו, כן? להיפגש עם הטוב. כי לא ניפגש עם הטוב כבר באופן ספונטני. אבל למה לא? בוא נבנה על הבירות של רפא אברהם, או על ימי הילדות, על הספונטניות הילדותית של עם ישראל, שלנו כבר אי אפשר. סתמו פלישתים, אי אפשר. הספונטניות הולכת, כן? עוזלת. קצת, לא שבכלל אין זכר ממנה, קצת יש זכר ממנה. אבל הרבה ממנה סתום, חתום. צריך עכשיו לעורר מחדש את חפירת הבירות. זה עבודה קשה. על ידי יצחק. אברהם בחינת אהבה, יצחק מעשה עקדה, כן? בחינת יראה. לקבל עול מלכות שמיים, יראה. גם כשזה לא נעים לך. אתה עושה דברים כאילו נגדך. בסוף בסוף הם בעדך. אבל אתה צריך לעשות דברים שהם כאילו נגד האישיות שלך. כי האישיות שלך באופן הספונטני, שוב אמרתי, סתומה במובן של יצר הרע. יש בה משהו של אטימות, יצרית כזו. ואם לא תעבוד על זה, לא תפגוש את הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, מבחינת יצחק, שהסימן לאהבה אמיתית שנולד ממנה יראה. זה כתוב אברהם הולד את יצחק. או למה זה כל כך חשוב? אל נדמה ואל נחשוב שהאהבה הלכה לעולמה. זהו, לפעמים יש מחשבה כזאת, מוטעת כזאת. שמה שהיה בימי ילדות אהבה טוב, זה נחמד בתור ילד. זהו, עכשיו זה יראה, ויראה צריך לשבור את הכל. לא נכון, ביראה יש המון אהבה בפנים. אברהם הולד את יצחק. האהבה הולידה את היראה. זה דווקא סימן טוב לאהבה כשהיא מולידה יראה. למה? סימן שאהבה אמיתית היא אהבת השם, לא אהבת עצמך, כן? אם התחנכת טוב בילדות של עם ישראל, אז אנחנו יודעים שהאהבה, כל העוצמות של אהבת הילדות מהם? אהבה להשם בסוף, זה מקורה. אז מהם בא גם יראת השם שצריך, בסדר? כי אתה רוצה להוציא את האהבה על ידי היראה. אז אברהם ויצחק הם בעצם בחינה אחת. רק פה אתה צריך להדגיש את האהבה, יש ליראה. לא שאין לך אהבה בימי הנערות, ולא שלא היה יראה, כי היראה הייתה סמויה בימי הילדות, היא מתגלית בימי הנערות, אז בהמון אהבה יש לך יראה, כן? בהמון אהבה יש לך יראה. אתם יודעים, לבת שלי הייתה מורה, היא לא אהבה את המשפט הזה, אבל יש בו משהו חכם. היא פעם הייתה מענישה אותם באמת בימי הנערות. אתם יודעים, אתם מגיעים לגיל בת מצווה, זה שם כיתות יותר קשות, זין, חט, ומפטפטות, וזה, אתם לא מכירות את זה, כי לא הייתם כאלה, אבל נגיד שהייתם כאלה, אז הם הרבה מפטפטות, והרבה זה, דווקא פה בשיעור שקט, אז אני לא נפגש עם זה, בסדר, אבל הרבה פטפוטים, והרבה ככה, והרבה אחרת. אז הייתה לפעמים מענישה אותם, אז הייתה אומרת, אז אמרו לה, המורה, למה את עושה לנו את זה? את לא אוהבת אותנו, היא אמרה, בגלל שאני אוהבת אתכם. טוב, היא צודקת. בגלל שאני אוהבת אתכם, רוצה שיהיה לכם טוב. אז טוב, זה כזה משפט שמעצבן, נכון? אבל הוא נכון. כאילו, יש פה פרדוקס, יש פה סתירה פנימית, טוב. אבל יש פה גם משהו נכון. כאילו, לפעמים אתה זקוקים לנער אותך על ידי העירה, אבל זה חשוב מאוד שזה יבוא מצד האהבה. באמת אין החינם, חשוב גם שמורה שאוהב אותך יעשה לך, ידרוש ממך ויתבע ממך, אבל הכל חייב לבוא על אמת מתוך אהבה גדולה, כי אהבה מולידה יראה. אברהם מוליד את יצחק, אז זה אהבה אמיתית ואז זה גם יראה אמיתית. גם זה גם אהבה אמיתית, כי אהבה אמיתית מולידה יראה. כי אהבה לא אמיתית נקרא לה, או אהבה מופרזת, כן? יש לפעמים אהבה, אדם כאילו נראה וואו, אוהב את השם, אבל זה לא נכון. אם זה לא מוליד יראה, פירושו של דבר בסוף זה אהבת עצמך, לא אהבת השם. כי אם אתה אוהב את השם, כשזה נגד רצון השם, תעבוד על זה, זה לא לעשות נגד רצון השם. אבל אם אהבת השם זה מגיע מדי לפחות לאהבת עצמך, אז זה כבר לא טוב, כן? אז אתה לא מוכן לנגוע בעצמך, ואז גם ביצר הרע שלך אתה לא נוגע, זה כבר לא טוב. אז אתה בעצם הגעת מאהבת השם למדי אהבת עצמך, ואתה לא מוכן לגעת בעצמך, אתה לא מוכן שיגעו בך, אז אתה לא מוכן להשתפר, אתה לא מוכן להתקדם. אז אין פה אברהם הוליד את יצחק, אין פה אהבה שהולידה מה? יראה. באיזשהו מקום הסתם את אומר שבכוונה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה ליצחק, לאברהם, את מעשה העקדה בשביל לאזן את האהבה שלו. יש פה איזה איזון, כן? היה צריך דרך למצוא את כל עוצמות האהבה ושיהיה גם יראה. וזה המתחייב להתחבר. האהבה של אברהם והיראה של, מבחינת היראה של יצחק, צריכות להתחבר אחד לשני, כן? חייב להיות ביחד. אהבה ויראה, וראתה בזוהר הקדוש כי אתה מצוות של כל איש ישראל, בכל יום ציצית ותפילין הם כדמיון הבהירות עין שם. זאת אומרת, מה שבעיקר אמנם נאמר בעולם יותר של איש ולא של אישה, ואישה יש לה את זה יוצר באופן טבעי. אבל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, מצוות שייכות יותר לבחינה הזאת, הוא אומר, של היראה. איך את חופרת בהירות? על ידי מצוות. כך חופרים את הבהירות. כלומר, על ידי דרישות, תביעות מאיתנו. אז אצל איש זה מתבטא בתפילין, בתפילין. ואצל אישה יש לזה ביטויים אחרים, לא יודע, פרשת חלה, קימה בבוקר לתפילה, כל מיני מטלות, כן, כאלה ואחרות. המצוות הן לפגוש את השם בתוך הגשמיות. העולם הגשמי מכסה, אבל אתה רואה שאתה עושה מצווה, אז את פוגשת את השם איפה? בתוך הגשמיות. את נותנת צדקה, אז את פוגשת את השם בתוך הכסף, כן? ואת מפרישה חלה, את פוגשת את השם בתוך העולם החומי, ואת מכינה אוכל לשבת, אז את פוגשת את השם בתוך האוכל. בתוך העולם הגשמי פוגשים את השם. זה המטרה של המצוות. מחילה.
זה היראה?
זאת אומרת, זה היראה שמולידה אהבה. כי איך זה מוליד? כי היראה פה, זאת דבר, יש פה עולם גשמי כזה, כן? זה גבורת נשים. היום לא נשים, היום יש גברים שמבטלים, אבל גבורת אלה שמבטלים. אתם יודעים, אני כבר מפחד היום, אני אומר יותר מדי דברים היום, אנכרוניסטי כאלה, דברים מהעבר, בסדר? אז אני מתנצל אם אתם תיקחו את זה למקום הנכון, אבל בכל אופן, כשאצלנו בבית, לפחות, כשאשתי מבשלת, אז אני נהנה לראות איך אפשר לייצר מדברים גשמיים ארוחות לשבת קודש. זה מרומם את כל האוכל. זה לגעת בגשמי, אבל על ידי יראה. יראה פרוטות דבר, אתה לא משאיר את זה בצד הגשמי, אתה לא נותן לצד הגשמי לסתום את היראת שמיים, להפך, הגשמי מתעלה לרוחני. בסדר? זה נקרא יראה. יש לך יראת שמיים, אתה לוקח את זה למקום העליון. גם את הגשמי אתה לוקח לצד הרוחני, בסדר? לצד העליון. על ידי המצוות, שאין לך דבר שאין בו מצווה, אף בממון וצדקה. את נותנת צדקה, את לוקחת את הכסף, שכסף הוא דבר מאוד מאוד גשמי, אבל את מרוממת אותו לטוב שבך. הכסף נהיה טוב. סימן שאיחדת את העירה והאהבה, כן? כי אמרת, מה, אני אשמור הכסף רק לעצמי? מה פתאום? אז זה עירה. כאילו יש לנו נטייה, הכסף שלי הוא שלי, למה לתת אותו? ואם את נותנת אותו, הצלחת לשבור משהו בתוכך. יש פה עירה שהפכה גם לאהבה, כן? שהתחברה לבעבת לך כמוך, שהתחברה לכל בחינת אהבה. אתה מתחיל ביראה, הוא מגיע לאהבה. אתה שובר את יצר הממון שלך. וכל מיני, כן? יצרים, כאלה ואחרים, שגורמים לימים כשמתחתנים, אז כל מיני עניינים בין איש לאשתו, כן? והנהגות, ואיך צריך לנהוג, פעם ככה, פעם אחרת. אדם שובר את הצדדים הגשמיים, או את הצדדי האהבה הפשוטים ביראה, אבל בסוף זה יותר אהבה אפילו. זה אהבת השם, כן? מראה אפילו שבין איש לאשתו, מה שמחבר בין איזה מי, זה הקדוש ברוך הוא. זה ריבונו של עולם. וכך יוצא בזה, כן? כל מיני פרטים ששייכים לנקודה הזאת, היראה גורמת ליותר אהבה בסוף, אבל לא אהבת עצמך, אהבת השם, מתוך זה גם אהבת עצמך, בסדר? עכשיו אתה יראה השם, כי אתה לוקח את העולם הגשמי, אבל מוכן על ידי לקיחת העולם הגשמי לשעבד אותו להשם, אז אתה יותר אוהב בסוף, כי אתה אוהב את השם, לא רק אתה. אתה אוהב בסוף מאוד את עצמך, אבל את עצמך האמיתי דרך, דרך הקדוש ברוך הוא. אז זה בחינת אהבה ויראה שמתאחדות ביחד, כן? לא לדבר כשאת מכינה אוכל למדרשה, אני אלך משהו לקראת המדרשה, בסדר? בשבת מדרשה את שוברת ממש את בחינת הגשמיות, את מזכה את הרבים והכל, ואם את לא מתעצלת ושוטפת גם כלים, עושה לה את שוברת בתוכך משהו, והגעת מהירה לאהבה עצומה, אהבת השם, אהבת הבריות, עשינו משהו, איזה לטובת המדרשה עשינו איזה פרסומת, טוב, אבל בכל אופן זה משהו חשוב באמת, לשבור משהו בתוכנו זה חשוב. לא קל לשבור משהו בתוכך, זה האמת. זה האמת, זה לא קל. זה, כל פעם שאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להרגיש, היינו יצחק קצת. חפרנו בעירות שסיתמו פלישתים. לשם ייחוד, לחפור בעירות שסיתמו פלישתים. זה חשוב. שברנו משהו בתוכנו. כי בא לנו אחרת, אתם יודעים, באיזה שיעור קודם, למדנו על הכנסת אורחים או דברים כאלה, באמת לפעמים מי שמגיע או מישהו מגיע, לא בדיוק בזמן שמתאים לך. ואתה צריך לשבור משהו בתוכך, נכון? זה לא קל. ולהגיד, אני שובר משהו בתוכי, אני עכשיו מצליח על ידי השבירה הזאת להתחבר לאהבה הפנימית, בסדר? לאהבה יותר עמוקה. שברתי משהו בעירה, אני מגיע דרך זה, אבל באמת לאהבה הרבה יותר עמוקה, בסדר? לאהבה הרבה יותר פנימית לקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, דרך אחד למצוא גם מעשי בגלל. כי באמת על ידי הגיעה יוכל כל אחד למצוא האמת בכל מקום. למצוא האמת בכל מקום. זה לא נכון שאתה חושב שאפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא רק במקומות מסוימים. בכל מקום אתה יכול למצוא את השם. כל מקום שאת נמצאת, שירות לאומי, מדרשה, כן, טוב, אלפי דוגמאות, כן? כל מקום, שטיפת כלים, כל מקום אתה יכולה למצוא את השם. רק באיזה אופן, ועכשיו היה יום של בחירות, ואשתי הייתה עסוקה קצת, לא משנה, בענייני פוליטיקה ובחירות, אז שטפתי כלים אחרי הרבה זמן שלא שטפתי, באמת, אני חושב, והרגשתי כזה כיף, באמת, זה ממש כיף. זה כיף שאתה עושה את זה פעם אחת ואחר כך סופח מזה לכמה זמן. לא, אבל סתם, אבל זה היה באמת, כיף, הרגשתי כזה עוזר. זה באמת לגעת בדברים גשמיים, אבל אתה מרגיש שאתה עוזר. זה חיבוק יפה של אהבה ואירה. לא מבטיח לכם שאני לעשות את זה 3 פעמים ביום, אבל, אבל זה יפה. פעם בזה טוב, זה נחמד היה. לשבור משהו בתוכי פנימה, כי אין שם איזה שיעור ואיזה לימוד ואיזה שפת אמת כזה ללמוד, זה לבצע, כן, מה שאתה לומד. זה לא רק לדבר, אבל זה יפה, כן. אתה שובר משהו, כשאתה שובר משהו בעולמך, אתה עכשיו מרגיש שהיראה הגיעה אליך והתחברה לאהבה, בסדר? אז לכן צריך להרגיש נהדר כי הצלחת לשבור. כאילו זה ממש קשה כזה, זה כמו לחפור בעל, כן, לחפור, אבל דווקא כשזה קשה יותר, זה ענק יותר, בסדר? זה גדול יותר. כי הצלחת להתגבר, לחפור ולמצוא, בסדר? אז בכל דבר אומר אפשר למצוא. כל דבר אפילו גשמי, אם תתאמת, תמצא. לא בעבירות כמובן, אבל בדברים הכוונה כמובן כן פשיטה לדברים חיוביים, נכון? על ידי הגיעה נוכל למצוא האמת בכל מקום. אם סתם, אולי אני מרחיב מדי בדוגמאות, אבל בדיוק דיברנו על הכנסת אורחים, ואתם מבטיחות לא לגלות, סתם, אבל הגיעו אליי כמה בחורים בשבת בצהריים, כי כבר הלכתי לישון. כי הם היו בצבא, ולא משנה, באו לבקר אותי. ואז עבדתי לי ככה, אני רואה, שמעתי אותה, נכנסת לחדר, אפילו לא ידעתי שהם הגיעו. זה יוצאת כנראה לא נעיל להעיר אותי, התלבטה יפה, התלבטות הלכתית, אם צריך להעיר אותי או לא. בסוף היא כל הכבודה שהעירה אותי, אמרה לי, אבא יש פה בחורים, מה להגיד להם? אתה תגיד להם שאני בא, אמרו לי אחר כך, סליחה שהערנו אותך, אמרתי, לא, לא הערתם אותי, עבדתי להעיר אותי, כאילו, סתם, אבל הרגשתי זה טוב, תתמו לי, לפעמים לשבור משהו ככה, לשבור את שנת הצורה אל הכנסת אורחים, בסוף זה כן, זה טוב, צריך ככה, להיות יראה את השם. גדולה הכנסה תוכם, הגדולה בני התחילה למדנו, שאתה מבצע, נו, זה יפה. אז השבר הוא חיובי. צריך להרגיש שבר בתוכנו פנימה, בשביל להרגיש אהבה, יראה, ואז אהבה אמיתית, בסדר? ואז מתחברת להשם באמת, כי באמת על ידי היגיעה, יוכל כל אחד למצוא האמת בכל מקום. כדי איתה במדרש, המשל למלך שעשה מקומות תמונים, ומרדו בו בני המדינה והחבאו שם, ואמר המלך, אנוכי עשיתי מקומות הללו, זה דבר מעניין. כלומר, מה המדרש אומר? זה מדרש בכלל בפרשת נשוא, כלפי נושא מסוים שם, אבל המדרש אומר ככה, שמעשה, מעניין, המשל והנמשל לא התחברו לי האמת, אני אגיד לכם בכנות עד הסוף לגמרי. הסתכלתי במדרש הזה שהוא מביא, זה לא לגמרי התחבר, אני אגיד לכם, אולי אתם יעבוד לכם יותר טוב. בגדול, המדרש אומר ככה, שמשל למלך, המדרש שמדבר פרשת אישה שנסתרה, אז הוא אומר, המדרש נותן משל כזה, שהמלך עשה מטמוניות, הוא בעצמו ברא במדינה מטמוניות, מה עשו בני המדינה? רצו להחביא משהו מהמלך, התמינו במטמוניות שהמלך עשה. אז הוא אומר להם, המלך, תשמעו, זה לא עובד, את המטמוניות עצמם אני עשיתי, כן? אז איך המשל והנמשל מתאים לפה, מעניין מה הוא רוצה להגיד פה, נראה לי שרוצה לומר, הקדוש ברוך הוא עשה את הסתמון פלישתים, הרי זה רצון השם שיהיה סתמון פלישתים. אז כל המחבואים האלה שאנחנו משחקים השם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תדאגו, זה מתוכנן מראש, זה אני אכבאתי, אוקיי? זה אני אכבאתי, אז אם תעבדו אתם תמצאו את השם גם כאן. לכן גם אישה, לא עלינו, רחמנא ליצלן, שנסתרה תחת בעלה, הקדוש ברוך הוא אומר לה, אם באמת תשתית מהמים, ניקית משחק, כל הרעיון שם, אפילו שהגעת למצב לא נורמלי כזה, אפשר למצוא את השם, את שם השם גם בתוך זה, בסדר? בתוך המתמוניות, בתוך המציאות גם הלא נורמליות נקרא להם של החיים. אז זהו, זה העבודה שלנו. גם אם נקלט למצב כלא נורמלי, בלא נורמלי יכול להפך לנורמלי, אם נחפור טוב, כן? אם נחפור אותו פנימה ונגלה. לפעמים מישהו אומר, תשמעו, דווקא במקום הזה שאליו ירדתי, מצאתי את העולם הכי פנימי והכי טוב, כן? לא אומר שצריך ליזום את זה, אתם יודעים, לפעמים העולם הוא לא פייר. מי אלה שמגיעות למדרשות ולאולפנות לתת שיחות? זה תמיד אלה שהיו נשות תקשורת כאלה, לא וזה, וספרו לך מה קרה להם ולאן הם התדרדרו, ואז שם בדיוק הם מצאו את עולמם הפנימי, את הבאר הפנימית שלהם, ומשם הם עלו למעלה. למה זה לא פייר? כי מה את השמה? היא למדת באיזה אולפנה טובה והכל ולא... ודווקא מצאת את עצמך די טוב, מה? בחיים. ועשית שירות למי במקום כיפי, ולא היה לך שום משבר, ואת מקנה באלה שהיה להם משברים, זה לא פייר. אותם מביאים לדבר תמיד, מה נכון, זה לא פייר לנו, טוב. אבל איזה בחור מתגאים בו בשבי חברון כזה, שמראה לך תמונה עם שיער ארוך כזה שהיה לו בעלות, ואז הוא גזר אותו ושעובד, ואז הוא נהיה צדיק יסוד עולם, ועכשיו הוא יכול להגיד לכל שיעור א', תראו מה אני הייתי ולאן הגעתי. מסכן, מה יעשה זה שגדל בנווה? סתם, לא, אבל... לא, אין לו מה לספר, מה תשמעו, גדלתי טוב, היה בער כל הזמן, טוב, לא, קצת סתמו פלישים, הם לא הצליחו. טוב, אבל בכל אופן לא יודע, נכון, כל אחד בתפקידו, בסדר, בחיים, בתפקידה בחיים, מלא אדמות, זאת שגדלה פה, זאת שגדלה שם, כל אחד תובמת לשנייה. בכל אופן, יש לנו לכולנו סתמו פלישים, איפשהו זה כנראה כן מלווה את כולנו, כן? ולכן זה גאוותנו שהצלחנו לשבור את הסתימה הזאת, על ידי המתמוניות שהמלך עצמו עשה. לכן אנחנו נהיות רגועים, כי בסוף, 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 אלוקים עשה שיהיה אפשר כאילו, זה פרדוקסלי כזה, אבל יפה כזה, אלוקים עשה שיהיה אפשר להתחבא, כן? וכמו שאתה, הילד מתחבא מאמא, נכון? בטח הכרתם לפעמים, יש לכם אחים קטנים, משהו, אז הוא משחק מחבואים, רק זה מצחיק נורא איך הם משחקים מחבואים, כי הם מתחבאים והם משחקים מהמחבוא, אמא, אני מתחבא פה, איפה אתה מתחבא בדיוק? טוב, נכון? זה משחק, אז גם אנחנו כביכול משחקים עם השם. השם עשה לנו מראש מחבואים, הוא יודע איפה אנחנו, ואיפה אנחנו מתחבאים. אז זה לא מחבוא באמת, כן? זה מחבוא בכאילו, אבל הכאילו הזה נראה לנו מאוד אמיתי. אבל באמת, כשנפוא פנימה, נגיד, וואי, השם, אתה עשית את המחבוא הזה, כדי שיראה לנו כאילו אין השם, ומצאנו, אז יש השם, בסדר? שזה הנקודה האמיתית. המחבוא פירושו של דבר, כן, מתחבא בתוך היצר הרע שלך, כלומר, אתה כאילו עוטף את עצמך בגשמיות, כדי שאנחנו כאילו מרגיע אותך, אל תדאג, גם אני עשיתי גם את המחבוא, אז אתה יכול למצוא אותי פה. שרים לא אני עשיתי אותו, אז טוב, באמת, מי יודע אם תוכל למצוא את השם פה. אבל אל תדאג, הרי את המחבוא הקדוש ברוך הוא ברא, כדי שתוכל למצוא אותו בכל מחבוא שיש. אז זה כי נותן לך את הרוגע. שאפילו את המקומות שבהם אתה כאילו מנסה להתחבא בתוך עולמך הגשמי, זה השם ברא. טוב, אז אם אתה לא באמת מתחבא מהשם, כן? מפניך יסתר, מה, באמת אפשר להתחבא מהשם? אין דבר כזה. וכל העובי הגשמי, איך נקרא לו, כל ההסתר הגשמי, זה במובן מה בכאילו. הוא כאילו מאוד אמיתי לנו. אנחנו לא מרגישים שם את השגר. שם רוצה שנתאמץ, כן? שנחפור כדי למצוא. ואם לא נחפור, לא נעשה את תפקידנו. בסוף כשנחפור נגלה, בעצם זה לא היה סתום לגמרי, כן? השם מאיר לנו בתוך הסתום, רק צריך למצוא את זה, בסדר? את הבחינה.
למה דווקא מייצלו לקומות הכי
נמוכים, אנשים כאילו חופרים את הבגר הכי עמוקה שיש להם? תראי, כי בסופו של דבר, מתי אתה צריך לחפור עמוק? מתי אתה מרגיש צריך לחפור עמוק? יש הרבה כיסוי, נכון? אז שם, דווקא אנשים שהיה להם המון כיסוי לפעמים, שהם כבר הצליחו בעזרת השם לצאת ולחפור, הם הגיעו יותר עמוק מכולם. כי אתה יודע שאדם גדל באיזה מקום שלא צריך לחפור עמוק. למה לא לחפור עמוק? לפעמים הוא יכול לחפור קצת, אז הוא כבר מוצא כבר מים. סבבה לו, כן. אדם שפתאום לא מוצא ועוד ועוד כיסוי ועוד, אז הוא חופר עוד יותר, עוד יותר. בסוף הוא אדם מאוד עמוק, מאוד פנימי. ואנחנו רואים את האנשים, אנחנו אומרים, וואו, איזה עומק של אמונה, איזה עומק של זה. כי דווקא הוא באמת היה צריך מאוד מאוד לחפור לעומק בשביל להגיע לנקודה הפנימית, כן? אז לכן נראה ככה. בכל אופן, ואמר המלך אנוכי, וכן בכל דבר גשמי עיקר החיות רק מהשם מתברך, והוא עשה כל המטמוניות הללו. ממילא יוכל כל אחד להשיג האמת גם שם. וזה העניין, עניין הבהירות. אל תדאג, גם בתוך העולם הגשמי, אתה תמצא אם תתאמץ, כי אין דבר כזה מטמוניות שהשם לא עשה. אבל נדמה לך שאת והמטמון שהשם כבר לא ברא דרך למצוא אותו. עד אלייך זה היה נכון, זהו, הגיעו עד אלייך, את כבר הגעת ממקום חלילה וחס, לא את, לא משנה, את חניכה שלך, כן, לא. הגעת למקום כזה שזהו, שם זה כבר אי אפשר למצוא. לא, עזבי, לא נכון. השם עשה את כל המחבואים האלה, את כל המטמוניות האלה, כל העולם הגשמי, שנדמה לך שאי אפשר לצאת, השם עשה, כן? אז גם אם את מתחבאת חזק בתוך הפסיכומטרי והמספרים שלו וזה, תדעי לך, הקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך זה, כן? איך? אני לא יודע. כן, כנראה, תגלו לנו אחרי השיעור. אם מצאתם את השם גם בתוך זה, תגלו...
בציון,
כן. זה יועיל גם לאחרות, אבל כן. אבל כן, תכתבו אחר כך. מצאתי את השם גם בתוך הפסיכומטרי. לא רק שהשתחררתי ממנו, זה לא פייר, זה כולם, אבל אפילו בתוך, כן. בתוך הדבר עצמו מצאתי את הקדוש ברוך הוא. אני באמת לא יודע איך, כן? גם הילדים שלי עשו פסיכומטרי, סיוט מהחיים, נוסם, לא יודע, אני לא רוצה לנחם אתכם. לא יודע, זה כאילו נדמה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את המטמוניות האלה, אבל לא, צריך להגיד שגם את זה הוא ברא. איך משתחררים בתוך כל זה למצוא את השם? זה עבודה קשה, כן? כי זה אנחנו עובדים קשה בחיים, כן? לא יודע, בתוך המספרים האלה וכל זה מתחבא השם. כי בסוף תהיה פסיכולוגית בזכות זה, רופאה או מה שאת רוצה, מורה, מה שתראי. בסוף השם מתחבא בתוך המטמוניות, בתוך ההסתר הזה יש מטמון עבודת השם. זהו, צריך לעבוד עליו, להסיר את הסיגים ולמצוא את המטמון, בסדר? לא יודע אם ניחמתי אתכם, נראה לי שלא, אבל בסדר, אבל אין בכוחי ידע לעזור לכם בזה, בסדר? לא עשיתי אף פעם פסיכומטרי, אז אני לא... בגרות כן, אבל זה לא. טוב, שעשה מקומות ומרדו בבני אדם והחביאו שם, ואמר המלך, אנוכי עשיתי, וכן בכל דבר גשמי, עיקר חיות רק מהם בא והוא עשה כל המתמונים. מלא יוכל כל אחד להשיג האמת גם שם, וזה עניין הבהירות כאן. טוב, אנחנו עוברים לנושא אחר. לפעמים הכיף, אני מקווה שהוא כיף, הגיוון, שיש לנו היום שניים, ואם נספיק שלושה נושאים. אז נעבור לנושא השני, בסדר? מה הקשר בין הנושא הראשון לשני? אין. כלומר, שניהם באותה פרשה, בסדר? אז אין פה איזה קשר, ולא ננסה לעשות קשר מלאכותי ביניהם, אפילו שזה היה נחמד לשיעור, צריך לעשות קו בסיכום או קו בראש. ואנחנו עוברים לנושא אחר בפרשה, בטח בגלל ששניהם באותה פרשה, איפשהו זה קשור, אז מי שתמצא קשר מצוין, אבל אנחנו לא נלך לקשור ביניהם. ויש לנו עוד נושא שלישי, וגם הוא לא קשור, בסדר? אז נראה, אם נספיק שלושה או אם נספיק שניים, נתחיל בשני. או מה אנחנו עוסקים בנושא באמת סבוך, או גם אחרי שנלמדו שער סבוך, והוא שהיה פה גניבה, כלומר היה בפרשה גניבה חיובית, כלומר יעקב גונב את הברכות דרך אמו רבקה מאחיו עשיו. יכול להיות שנדלק קצת לדיבור רביעי, כי שם הוא מסביר למה באמת מבחינת הקדוש ברוך הוא זה קרה ככה, כן? בהמשך, אז יכול שאני אדלג לזה שהוא דיבור בהמשך. לבינתיים הוא הולך לדון קצת בזה שהיה פה משהו מיוחד בפרשה, הוא מיוחד לא פשוט, כי בסוף הפרשה שלנו עוסקת לא מעט בעניין גנבתי, ומי שלא נעים, מה שלא נעים הוא שהגנבה זה אנחנו. אנחנו הגנבים, כלומר, אנחנו אבי אבות אבותינו, שאנחנו מעריצים אותו, הוא פה קבור לידינו, נערת המכפלה, ואנחנו הולכים להתפלל כל פעם שם, וזכייה בברכות של יעקב נעשתה על ידי מעשה גניבה דעת, כן, על ידי גניבה דעת של אביו, מה? יצחק. אז זה דבר לא פשוט, בהחלט סוגיה ונושא שאינם פשוטים, לא שאחרי שנימד הם יהיו פשוטים, אבל לפחות משהו אנחנו מנסים להתחבר, ללמוד, כן, כדרכם, מה מבחינה רעיונית יש כאן בתוך העניין הזה. אז בואו ונראה, עניין יעקב שלקח הברכות במרמה, והוא טעה, בעיני השם יתברך. הרי זה לא היה שהקדוש ברוך הוא נזף ברבקה, או נזף ביעקב, אמר למה עשיתם את הטריק הזה? זה היה בסופו של דבר טוב. אז אנחנו הולכים לומר פה דבר קטלני קצת היום, מסוכן קצת. אני בונה על זה שכולנו ברוך השם אנשים בוגרים, ונדע לקחת את זה למקומות הנכונים, כי יש פה איזו אמירה של השפת אמת, שהיא אמירה לא פשוטה, ואיך ליישם אותה בחיים. למה? אני מתלבט אפילו לספר לכם איזה סיפור, אז אני אספר לכם רגע, בסדר? זה תמיד לא נעניין, אני מספר ואתם גם מקליטות, וגם יש פה הרבה בנות, ואחר כך, והסיפור הוא קצת מסוכן, ואני אספר אותו על עצמי, והוא קצת מסוכן, ולכן אני אספר אותו, ואם בכל זאת תתעקשו לספר אותו הלאה, ואנשים יעשו לי בלגן עם הסיפור הזה, אני אכחיש שאני אמרתי אותו, או שאני אגיד שלא הבנתם, בסדר? אבל היה לי סיפור, מה הסיפור שהיה לי? הסיפור הוא עדין באמת קצת. ויכול להיות שאני גם טעיתי, אני לא בא להגיד שאני צדקתי. אבל היה לי בחור, לא פה בישיבה, בישיבה אחרת שלמד אצלי, והוא לא היה בשיעורי התעמלות בתיכון. הוא לא היה בשיעורי התעמלות בתיכון. למה הוא לא היה? ככה, אולי קרה גם לכם, בסדר? לא בגלל סיבה טובה כנראה, סתם לא בא לו. הוא לא היה. אחר כך הוא כבר היה בישיבה במכינה, ואחרי זה הגיע לישיבה תל אביב. והצטבר הדבר מעניין, שכשהוא הגיע ללמוד באקדמיה חינוך, בכלל הוא רצה להיות, לא יודע מה הוא עושה היום, אבל אז אני רוצה ללמוד חינוך, אז אי אפשר ללמוד חינוך אם אין לך בבגרות ציון בהתעמלות. ככה, לפחות יוצא. אז מה הוא יעשה? אז הוא הלך למורה להתעמלות שלו בתיכון. זה לחזור כמה שנים טובות אחורה, ללכת למורה שלו בתיכון, אז הוא ביקש ממנו ציון. הבחור היה בחיל קרבי, כך שכנראה התעמלות הוא עשה כן אחרי שהוא גמר את התיכון. המורה הזה היה עקשן, לא הסכים לתת לו, עד שלא יכתוב עבודה על כלי אדם שבגוף או משהו כזה, זה שהיא עבודה גדולה. אז הוא שאל אותי, אני אספר את הסיפור בעדינות, בסדר? כי הסיפור הוא קצת יותר חריף מזה, אז אתם תבינו לבד, אבל בגלל שמקליטים, בגלל שהכל, אני אעשה את זה עדין יותר, בסדר? הוא שאל אותי אם מותר להיעזר בעבודות של אנשים אחרים, בסדר? יש פה משהו מעודן קצת, בסדר? להיעזר בעבודות של אנשים אחרים, כדי שלא אפשר יהיה להפליל אותי, בסדר? למרות שזה היה כבר לפני כמה שנים, ובואו נגיד שאפילו אם זה היה טעות, חזרתי מאז בתשובה, אבל האם אפשר להיעזר בעבודות של אנשים אחרים, בסדר? עידנו את משהו, משהו. ואני אמרתי לו שכן, כי הוא לומד תורה עכשיו והכל. אבל זה שקר, והמורה לא התכוון את זה. אמרתי לו, אבל מה שהמורה עשה זה אם עיקש תתעקש, ואם איך כתוב, ואם זה תתעבר. עשית התעמלות מאז בחיים והכל. אמר, הוא רוצה על הפרינציפ, לא, אז מותר קצת. ככה. זה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו, אה? קצת? לא פשוט, מה שאנחנו הולכים ללמוד. דרך אגב, על הסיפור הזה סיפרתי אותו פעם בטעות כמעט. למישהו בישיבת שווי חברון, מישהו שהוא מאוד ממלכתי כזה ועקרוני, והיום הוא רם בישיבה, היה רם בישיבת שווי חברון, והוא מה זה כעס על הסיפור? אמר לי, הרב, אני מתנצל, אני ממש לא מסכים איתך. חבל לי שאתה מספר את הסיפור הזה, צריך אם מבקשים לעשות עבודה כמו שצריך, טוב, אז שמעתם דעה שנייה, בסדר? עכשיו, לחזק את דעתי, אנחנו הולכים ללמוד פה, בסדר? זה היה הקדמה. עניין יעקב שלקח הברכות, או כן או לא, אתם תשפטו, אבל מה? ממשיכה וחילה?
לא,
בסדר. במרמה. והוא טעה בעיני השם יתברך ללמוד מזה, כי כדי להשיג האמת באמת, רשאים לעשות על ידי אומה. זאת אומרת, לפעמים האמת הכי אמיתית זה דווקא האומה. זה חריף קצת, אה? לפעמים בשביל להיות הכי אמיתית בעולם, דווקא את עושה על ידי אורמה. למשל, אז בואו ניקח דוגמה קצת יותר מעודנת משלי, שסביב זו דוגמה, הנה מישהו חלק על השם, אבל נגיד שבא אלייך מישהו אומר, למה לא לקחת אותי להיות מדריכה? עכשיו מה תגידי לה, את האמת, תשמעי, חבר'ה מנית, אין קשר בינך לבין מדריכה. תגידי לה, תשמעי, פעם שפשוט שמעתי סיפור כזה גם, מהבת שלי ומצחם ביניי, שהקומונרית אמרה לה, תשמעי, מדריכה זה פשוט קטן עלייך. את אחראית על כל המדריכות פשוט. לראות איך הפעולה שלהם ואיך, והאיס תובבה ככה, אתם יודעים, טבע, זה כאילו אחראית המדריכות בסניף אריאל שם ושם. אז באמת זה, קריית ארבע, למה שם ושם? אבל באמת זה דבר שהוא נתן לה איזה תנופה, איזה קידום, אתם יודעים? זה בתחבולות תעשה מלחמה. אבל זה שקר. זה לא באמת התפקיד רב וניסה כל כך להיות אחראית על המדריכות. זה שקר מאוד אמיתי. כלומר, לפעמים לשקר זה האמת, ולפעמים להגיד את האמת זה שקר גדול. כי אנחנו עובדים את השם. אפילו האמת שהיא מאוד חשובה לנו, נועדה בשביל לעבוד את השם. זה תפקיד האמת. אז לפעמים כשהאמת מחייבת, כאילו אני חולק על זה לשקר, זה מאוד אמיתי לשקר. כי האמת, אז זה מסוכן קצת, זה קטלני קצת. בדרך כלל כדאי לעבוד את השם על ידי האמת ולהגיד את האמת, כמובן. אז זה כמובן הכלל הכללי. אבל קורה גם דבר כזה. כי אם אתה משועבד לאמת ורק את האמת, ורוצה כל מה נתנהג רק באמיתי, ואתה לא מוכן לשקר, אפילו כשזה רצון השם שתשקר, ואפילו שבטוח נראה שזה רצון השם שתשקר, אז אתה משקר ואתה לא אומר אמת. אתה משקר לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה כרגע. חפץ, האמת הגדול הוא דווקא שתשקר. ובזה תשרת את האמת. אז זה מסוכן, ובטח יוצא דופן, ובטח חריג. כאן יעקב אבינו הבין שלתת לעשיו, או רבקה הבינה, כוח בעולם זה נגד רצון השם. אז דווקא את זה היו צריך להקרין. תיתן אמת ליעקב. אז האמת של יעקב היא לא אמת פשוטה רק להגיד את האמת. היא אמת, בדרך כלל זה להגיד את האמת כמובן, אבל זה אמת אלוקית גדולה. ולפעמים בשביל להופיע את האמת האלוקית הגדולה, צריך גם אמצעים שהם כאילו שקרים של להופיע את האמת הגדולה. טוב, האם זה היה נכון עם המורה להתאמנות הזה? לא יודע, תשפטו אתם, בסדר? אם תכריעו נגדי, אני לא נעלב, בסדר, רק אל תגידו לי את זה בשיעור, אבל בסדר, מותר לכם. מי שעשתה עבודה על הכלי דם כמו שצריך, כל הכבוד לה, בסדר? ולא נותנת לאחרים להתאים. מותר לה, זכותה המלאה. היא הולכת לפי הרם הזה, שחלק עליי. אבל, בכל אופן, לא יודע, אבל יש לפעמים על כל פנים, לא נריב, הדוגמה כזו או אחרת, אבל יש, בדוגמה של המדריכה אני מקווה שתסכימו איתי, זה חכם. לשקר באמת, לשקר מאוד באמיתיות. כלומר, להגיד משהו שהוא בסוף מופיע את האמת של השם, בסדר? בצורה יותר גבוהה ויותר עליונה ויותר גדולה, הרבה יותר משמעית החלילה פוגע במישהו, כן? רק את האמת, אני אומר, אין מה לעשות, נגיד לך את האמת בפנים, את לא מתאימה, לא נכון, זה שקר להגיד כך. זה שקר לאלוקים. או, זה תמיד תהיה שאלה קשה. הנה, את רואה, הבאתי דוגמה כמעט בכוונה בהתחלה, שלא יודעים, את רואה. אני אמרתי כך, ומישהו ממש כעס עליו. על הדוגמה הזאת, ואפילו בשיעור עידנתי את הדוגמה קצת, בסדר? אמרתי לכם, כן, אבל זה נכון, זה שאלה קשה, מתי יודעים, נכון. אז שואלים רב, שואלים רבנים, והרב ישאל רב, לא יודע, שואלים רבנים ומתייעצים ושואלים, אבל כל פנים זה נושא עדין, ואני מסכים, לרגישות שלו ולדין שלו, כי הכלל הכללי צריך להיות באמת לעשות באמת, ולהגיד את האמת. אבל יש חריגים, יש לפעמים יוצאי דופן.
אבל הרב, זה קצת, אני מרגיש שרצון השם הגדול, המוחלט, כאילו אומרים שיש פה איזושהי סתירה, לי ברור שזה נכון, כאילו, סתירה לא מרדה, אבל כאילו, שרצון השם
הוא
מוחלט, לפעמים סותר רצון השם
של
המציאות הזאת, מה אני
מתכוונת? שבשביל
באמת רצון השם
הוא מוחלט,
אני
אבוא
משהו
שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שהוא כבר אלה. או, יופי, יופי. אז סימן שהוא לא ציווה אותנו, את הדבר הנמוך, אלא את הדבר הגדול. לפעמים הקדוש ברוך הוא שאומר לך להגיד את האמת, הוא מתכוון שבדרך כלל תגיד את האמת כמו שהיא אמת. אבל לפעמים תהיה משהו, כמו יעקב אבינו, תבין שבאמת יש משהו עוד יותר גדול מאמת רגילה. ואפילו את זה תהיה מוכן להקריב בשביל הקדוש ברוך הוא. אפילו שהקדוש ברוך הוא מחנך אותך להיות אדם מאוד אמיתי, תהיה מוכן אפילו, תיתן אמת ליעקב. יעקב היה האדם הכי אמיתי שיש בעם ישראל. היה לו מידת האמת. הוא בא ללמד אותך שלפעמים תקריב את מידת האמת הפשוטה בשביל האמת היותר גדולה. כמו שאברהם מוכן בשביל האהבה לעקוד את יצחק. וכמו, כן, וכו'. לפעמים דווקא האמת היותר גדולה תתגלה דרך האמת הזאת. אז לכן נתגישו שיעקב הוא איש אמת, תיתן אמת ליעקב. ובדרך כלל אין דבר כזה שיר. אבל גם את זה את מוכנה להקריב לפעמים, כן? לפעמים אנחנו אנשים כאלה טובי לב, אנחנו צריכים להקריב את טוב הלב שלנו ולהיות כאילו רעים בשביל הטוב. לפעמים אנחנו צריכים להיות כאלה אמיתיים, להקריב את האמת בשביל אמת יותר גדולה. וכאילו לשקר. אם את קומונרית כזאת ישרה ולא משקרת אף פעם, לפעמים את חוטאת לאמת. את כאילו, את באמת את כן משקרת. את משקרת, כי זה שקר להגיד למישהו בפנים משהו, כן? את נפגשת עם איזה בחור בדייט, בשידור, בסדר? משהו כזה. הוא שואל, תגידי, אבל למה בסוף החלטת שלא? אז את צריכה להגיד לו את כל האמת. תגיד לו, שמה, חיפשתי בחור חכם, אין מה לעשות. זה מה שאמרו לי לפני כן, בסוף. טוב, יש מדרגות בעולם, כנראה אתה מחזיק מהסמכה. טוב, כן, וכולי, כן. אז לא. אז זה שקר נורא גדול להגיד את זה, נכון? אז למה לא רצינו? אז לא צריך לעזור לכם, תשמע. אנחנו לא ממש מתאימים ולא ממש על אותו גל, למרות שאתה מצוין ואני מצוינת, אבל המצוינות של שנינו ביחד, לא מצטיינים ביחד, בסדר, תמצאו את המשפטים המתאימים ותמחקו את המיותר בשבילכם, אבל תצאי מזה באיזה דרך, ואפילו תשקרי לפעמים, נכון? העיקר לא להעלים. אבל למה? מה, לא צריכים להגיד את האמת, האמת הוא לא מספיק הרע, מה יש ידעה פעם בחיים, מה לעשות, מה? שיגיד מראש, תשמעו, אני צריך בחורות בינוני מינוס, מבחינת חוכמה, תעזרי לו, לא, להפך, נכון? ולגמור לו את החיים, חס ושלום להגיד כך. אבל למה זה נורא אמיתי? צריך להיות אמיתיים. לא נכון, צריך לשקר לפעמים, בשביל האמת, כן? בשביל האמת היותר גדולה, בשביל האמת האלוקית. אז זהו, זה הנקודה, בסדר? בשביל האמת הגדולה, אפילו שבדרך כלל צריך להגיד את האמת. בדרך כלל, אפילו כשלא אומרים את האמת, צריך שתדל, אנוכי אסב בחוריך. איך שהוא שזה יצא קרוב לאמת, כמה שאפשר. אבל כמה שאפשר. בסדר? אבל לא, לא בצורות שזה. לכן הוא אומר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הווה ערום ביראה. מה זה להיות ערום ביראה? פרש רש"י להערים בכל מיני אומה ליראת בוראינו. לפעמים אתה צריך להיות ערום. מה זה ערום ביראה? בשביל יראה מהשם צריך להתנהג בצורה כאילו ערמומי. מה זה ערמומי? לחשוב. לא תמיד זה ככה. תמיד זה גם ככה. כן? אבל הככה הוא מאוד ככה. זה שזה ככה זה ככה. כי לפעמים דווקא כשאתה אומר את האמת אתה מאוד משקר. זה אני צריך לדעת. אתה יכול לשקר. למי? לקדוש ברוך הוא. מה, זה מה שהשם רצה באמת? שתגידי לבחור כזה את האמת. לא נכון, הוא לא רצה את זה. אבל אני אמיתית, אין מה לעשות. מה זה את אמיתית? את משקרת, את לא אמיתית, כן? את משקרת להשם. כל האמת שאת אמיתית ואת צודקת שבדרך כלל צריך להיות אמיתיים, זה בשביל לעשות את האמת הגדולה, כן? שתתן אמת ליעקב. ואם לא, אנחנו מסרטים את האמת הגדולה, אז שוב, אנחנו, כמו שאנחנו בטעות, מרוב אהבת השם אוהבים מדי את עצמנו, אנחנו גם עלולים להתאהב באמת שלנו. זה לא נכון. יש אנשים כאלה אומרים, תשמעו, אני אמיתי, אני דוגרי כזו, אני דוגרית כזו. אני אומרת את כל האמת בפנים. זה לא כל האמת, זה הנקודה. יש באמת הזאת גם שקר. כי את משקרת להשם. זה גרוע מאוד לשקר להשם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה ככה האמת. לא רוצה שהאמת תופיע ככה בעולם. בדברים כאלה, עוד מזה, את צודקת, צריך להיזהר, זה הצד השני. לא אמרתי לכם להכניף, את נוגעת גם בנקודה שאני מסכים. כבר לפעמים להכניף, לפעמים, אז זה כבר מציאות שלילית. אז בכל דבר יש ודאי איזונים, בדרך כלל צריכים להיות אמיתיים. אבל בלי התייפפות, לפעמים למצוא דרכים, באמת להגיד את האמת בצורה מאוד זהירה, או לפעמים להגיד אפילו באיזשהו מובן שקר מסוים, כן? בשביל לגלות את האמת היותר גבוהה, כן? בשביל לגלות את האמת היותר גדולה. בסוף, בסוף, המטרה והמכוון צריך להיות, האם זה רצון השם? טוב, שאלה גם מישהי קודם, את צודקת. האם, איך נדע? טוב, בשביל זה אנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חוכמה, בינה ודעת, אנחנו מתפללים, תקנינו בעצה טובה מפניך. מקווים שבסוף נכוון לאמת הנכונה, ואם ניקשר, נלמד מזה, אבל בסופו של דבר, האמת היותר גדולה זה לא להעליב ולא לפגוע, ודאי שככה נכוון, כן? אז הרבה פעמים באמת זה בשיקול דעת. לא צריך להימנע מלהגיד את האמת. זאת אומרת, הצד שני, זה נכון. לא צריך לפחד מהאמת. ולא צריך להכניף לאחרים בשביל שלא להגיד את האמת. זה מצוין שאנחנו אמיתיים. המחשבה רק תמיד צריכה להיות גם איך המקבל יקבל. כלומר, לפי יכולת המקבל לעכל, לפי יכולת המקבל לקבל. כן. אנחנו לא נשקר, אבל לפעמים לא נגיד את כל האמת למשל. זה כן יכול להיות, כן. אבל אם שאתה רואה שנושא משלם של צניעות הוא חסום את האנשים מסוים, אז תתחיל במשהו רך יותר, ועדיף יותר. אחר כך תעבור לאמת יותר גדולה, כי אם תיתן להם את כל האמת בפנים, אז תגיד להם שהוא חברה מעורבת, זה אסור, אני יודע או משהו כזה, סתם לגשה לי איזו דוגמה. טוב, הם לא יכולים לעמוד בזה, תגיד להם לגעת, אסור. זה כבר אפשר לקבל. בסדר, אז זה תלוי, כן. תלוי בעניין. הכל פנים, כיוון שעיקר הרצון לבוא לאמת אינו בכלל שקר, ואדרבה זהו תיקון השקר. אדרבה זה אפילו תיקון השקר. למה זה תיקון השקר? כי אתה אומר, מי עכשיו שאני אגיד את האמת, אני אגיד כי השם רוצה שאני אגיד את האמת, זה הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול להגיד את האמת, לא כי יש לי רק תכונה להגיד אמת, כי השם רוצה שאני אגיד את האמת. הנה עובדה, כי השם רוצה שאני אעשה דברים אחרים, אני גם לזה מוכנה. סימן שתמיד כשאני אומר את האמת זה כי השם רוצה. אז זה להגדיל את האמת בסוף. זה לא להפוך את האמת רק למשהו אנושי, קטן. אני תמיד בדרך כלל אומר את האמת כי השם רוצה שאני אגיד את האמת. אבל אם קורה דברים אחרים, אז קורה גם דברים אחרים, כן? אז לכן אני חושב וככה. אתם יודעים, אחד הניסיונות, וזה סתם, זה הרע מהצד, בסדר? היא לא לגמרי קשורה לשיעור, אני מתנצל שזה יצא לי. אבל יש דברים מצחיקים, אתה אומר את הילד שלך, אמא רוצה רק שלא תשקר. תגיד לי, אמא, תמיד את האמת. ואז את הולכת לנוח, ואת אומרת לילד שלך, תשמע, אל תגיד שאמא... הוא שואל, אמא, מה להגיד? הם מתקשרים בטלפון. תגיד, מה תגיד, אמא לא בבית כרגע, בסדר? אל תגיד, אמא נחה, כי אז תגיד, יש לי משהו דחוף, להגיד את אמא, אז משהו כזה. טוב, אז זה נורא נחמד, להגיד, אתה תגיד לאמא רק את האמת, ואמא לא תגיד את האמת. נכון, טוב. אתה צריך להסביר לו, אמא כן אומר את האמת, כי לא נעים לאנשים. טוב, זה מורכב, אתה אומר, עולם שאני מורכב. בדרך כלל כדאי להגיד את האמת, וגם לילד להגיד את האמת. אבל נכון, יש לפעמים, כשהוא יגדל, הוא יבין שלפעמים יש מציאויות מורכבות קצת, נכון, בחיים, ולפעמים זה האמת היותר גדולה, רק צריך באמת שלא נהיה שקרנים לעצמנו, ונגיד משהו לילד שלנו, וטוב. הכתב ואין מספיק, והטעם שעל ידי התשובה, כן לאיפה, אשתי פעם אמרה לי, שיש בתים שהיא שמעה שהאימהות אומרות, שמע, ארוחת ערב זה בשבע. לא, הגעת אחרי שבע ורבע, תדע לך שאין ארוחת ערב. לא משנה אם עושים את זה באמת או לא, אבל תדע לך, אשתי אומרת, אני לא אומרת לילדים כך, אני לעצמי מתנהגת כך, גם להם אני לא אומר כך. ארוחת ערב שלי היא בשמונה, או בתשע, או בעשר, תלוי מתי שיוצא. תגיד משהו לילד שלך, אם אתה בטוח שגם אתה כזה, כן? שגם אתה מתנהג כך, אבל להגיד משהו שאתה לא כזה, זה, יש פה משהו שקרי באמת, כן? ואומר, השקרים הם גם בהתנהלות ובהתנהגות שלנו, זה אני רוצה להגיד, כן? לא רק באמירות שלנו. טוב, על כל פנים נחזור לעניין שלנו. כן, להפוך שמערים כדי לבוא לאמת. כיוון שעל ידי השקר בא לאמת, מתקן השקר. ובוודאי בעולם הזה נקרא אלמא דשקרא. היה כוונת הגמרא לבוא לאמת, על ידי זה דווקא. בעולם שלנו הוא אלמא דשקרא. עד כדי כך אומר השפת אמת, זה קצת דרשתי, תשמעו חריף. הוא אלמא דשקרא, לפעמים צריך לשקר בו. כי לא תמיד האמת האלוקית מתגלה בו באופן הנגלה. לפעמים מתגלה בו באופן סמוי. לפעמים השקר שאתה משקר בו הוא הכי אמיתי שיש. הוא הכי אמיתי שיש. אז שוב, צריך המון זהירות בזה. בדרך כלל צריך להיות אמיתי. אז צריך לדעת, האמת של העולם הזה משועבדת לאמת היותר גדולה. ולפעמים דווקא על ידי השקר, כמו שדוגמאות מסוימות שנתנו, מופיעים את האמת היותר גדולה. אם יעקב לא היה שומע בכל אמא שלו, תראי, זה עוול, זה אב העולם. השקר הגדול שקוראים לו מה? עשיו, היה מתגלה בעולם. איזה שקר זה, כן? עשיו. הכל שקר אחד גדול, והכל לרמות את אבא שלו, איך מעשרים בן לך, והכל רמאות, והכל יראת שמיים בכאילו. כל זה היה מתגלה בעולם, למה? בגלל שהשקר הגדול הזה עשיו, בגלל שיעקב לא היה רוצה חלילה לשקר, שקר קטן. ואז על ידי זה היה מופיע בעולם שקר אחד גדול. אז אסור, אסור שזה יקרה דבר כזה, כן? אסור. כלומר, אם יעקב היה מתעקש כאילו, להגיד את האמת, ולא לרמות את יצחק, אז היה מתגלה שקר גדול בעולם, עשיו. עשיו זה שקר, אז לפעמים בשיקול הדעת, ברוח הקודש של רבקה, היה צריך לשקר כאילו שקר קטן, שהוא מאוד אמיתי, לא לתת לעשיו להתגלות, בסדר? לא לתת לעשיו להופיע בעולם. שוב, זה צריך המון זהירות כמובן. בדרך כלל כמובן שהאמת היא העיקרית. ועל ידי נקודה אמיתית שבלב האדם יוכל לעמוד נגד חבילות של שקר, כי שקר אין לו רגליים, כך הנקודה, ניצוץ אחד יוצא ושורף. טוב, תראו, נשאר לנו כחמש דקות, אז לא נעשה את הדיבור הגדול שיש, אבל יש עוד דיבור אחד קטן. שמשלים לנו את הדיבור הזה בסוף השנה הזאת, תף ריש, אי, למד, ג' אז יש לכם, אני לא יודע מה שהיה צריך, יש? יופי, אז תודה. אז מה שהיה צריך להיות ברכת יעקב שלא ברצון יצחק, אז באמת למה קרה כך? בסדר, אז היה צריך פה לשקר, אבל למה באמת לא שיצחק ירצה? הכי טוב שהשם היה מסובב, שיצחק ירצה וברך את יעקב. אמנם היה קצת משעמם בפרשה, אבל בכל זאת זה נראה הכי טוב היה בעולם. בכל זאת, אז אומר השפת אמת הסבר מעניין, נראה. שעל ידי שברכה זו תלויים כל העולמות, לא שייך, אני שמעתי את ההסבר הזה מעניין כמה פעמים, גם לא דרך שפת אמת, שעל ידי איש, רק על ידי הקדוש ברוך הוא. שאין זה דבר שבמקרה, ואפשר שעל ידי זה אמרה די יצחק, קרו עיניו. שייחד הקדוש ברוך הוא, שמו עליו כנן. אז זה דבר נורא מעניין. שמה אומר פה השפת אמת? שדווקא ככל שדבר אלוקי יותר ולא אנושי יותר, אז הוא יוצא כאילו בטעות. זה מהמם כאן. יוצא כאילו בטעות. יצחק חשב שהוא תחברת עשיו. למה הוא אומר זה קרה כך? כי עכשיו מי ברך את יעקב? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סובב ככה בסוף, שאפילו לא יצחק ממש יברך. יצחק על ידי הקדוש ברוך הוא יברך את יעקב. כי אם יצחק היה מברך את יעקב כי הוא אוהב אותו, כי הוא רוצה לברך אותו, אז זה הברכה עדיין במובן מה אנושית. כל הברכה הזאת הייתה צריכה בעולם להתגלות כמה? כברכה אלוקית, עליונה, מלמעלה. זה יקרות יותר אנושי, זה קצת יותר נמוך. אם יצחק היה מברך מהרצון שלו, זה היה נמוך יותר. עכשיו מה עשה השם? שיצחק לא רוצה לברך, אבל הוא בעל כוחו כאילו מברך. בסוף גם את זה יצחק עושה. ככל שדבר אלוקי יותר דווקא, הוא פחות תלוי בבחירה שלנו, בצדדים האנושיים שלנו. אתם יודעות, מתי את הכי בטוחה שמשהו צודק ונכון? כשלא הייתה לך ברירה ועשית אותו. לפעמים אנחנו צריכים לשמוח כמעט בדברים שאין לנו ברירה. מה? עשינו אותם, האמת, מחוסר ברירה מוחלט. הסימן שממש ממש בטוח, זה מה שהשם רצה שנעשה, כן? לפעמים קיבלת בפסיכומטרי ציון מסוים. או, הזכרנו גם אותו, כבר הזכרנו את הזה. קרה כך, קרה כך, הגעת ללמוד מקצוע מסוים. זאת אומרת, אוי, אולי בחיים הייתי בוחרת משהו אחר. טוב, בסוף מה שאתה רואה לכם את הסבר, הקדוש ברוך הוא בחר לי את המקצוע. זה הכי טוב, מן הסתם. עובדה שהוא בחר. כל הנתונים הראו שאני צריכה להיות שם. טוב, אז זה הקדוש ברוך הוא בחר. אתם יודעים, אנחנו, אחד הדברים שהכי, אשתי אמרה לי שהמקום שלא רצה לגור בו, זה תל אביב. והמקום שגרנו בשש שנים היה תל אביב. מוכח שהקדוש ברוך הוא רצה שנגור בתל אביב, אחרת אין איזה הסבר. יש לי פעמים דברים שאתה עושה, אתה כל כך לא רוצה אותם, שאם הם קרו, כנראה הקדוש ברוך הוא רצה, לא כנראה, בטוח. כל הדברים הקדוש ברוך הוא רצה, אבל יש דברים שהתגלו דרך הבחירה שלך. יש דברים שאתה ממש יכול להיות בטוח שהשם רצה. אם השם לא היה רוצה, אני לא רציתי. זה מוזר, אה? היום אנחנו עומדים פרדוקסים קצת. אבל יש דברים שדווקא את כל כך לא רצית, אני כל כך לא רצית, והשם, ועשית בכל זאת, והיית צריכה לעשות בכל זאת. סימן? שזה מה שהשם רצה. לפעמים ברחת מאיזה משהו בשירות לאומי, את זה בשירות לאומי את לא עושה. אף בת לא רצתה וזה, בדיוק את זה היית צריכה לעשות. טוב, זה בטוח עכשיו שהיית צריכה לעשות את זה. הרי ממך זה לא הגיע. שימן מוכח לגמרי שזה רצון השם, גם ברוך הוא יבחר. טוב, בדרך כלל בחיים אנחנו כן אוהבים את הבחירה, ואני די בטוח שאף אחד לא רוצה בעל שבטוח השם בחר אותו כי אתם לא תבחרו אותו. לא, זה נראה לי לא כל כך, פחות. אז כן, יש דברים שבאים דרך הבחירה שלנו. זה סדר העולם בדרך כלל. אבל כאן היה סדר אלוקי מיוחד, כי זה אי אפשר, זה בחירת עם ישראל, זה יעקב אבינו, זה משהו כל כך אדיר וגדול, שבסוף אפילו יצחק ובידי, עושה את זה דרך הקדוש ברוך הוא, וכך הופיע את הברכות, על ידי שקר מאוד אמיתי אמרנו, כן? על ידי אמת מאוד גדולה. אז ראינו שצריך לחפור בתוכנו פנימה, למצוא בתוכנו את האמת האלוקית שלנו. לפעמים אמת, לעתים רחוקות כמובן, נמצאת גם על ידי שקר, אבל זה אמת בסוף, כן? שהרי רצוננו למצוא תמיד את רצון ברואינו, ולחפור בתוכנו פנימה, למצוא את האמת האלוקית, את האמת הגדולה, שזה בעצם עניין היראה ועניין הפרשה.
אני אומרת לי שיש את זה.